באמצע הרצף של הוצאת הדברים בפרשת וישלח, עוצרת התורה בפרק שלם, שהוא בעצם מהווה סיפור בפני עצמו, יחידה בפני עצמה, שעל פניו כאילו נראה כמפריע את הרצף. התורה חוזרת על הצורה הזאת יותר מפעם אחת, הפעם אולי הבולטת עוד יותר אפילו היא בפרשה הבאה, בפרשת ויישב, כאשר התורה מפסיקה את הרצף הסיפורי כאילו באמצע המתח. יוסף הורד מצרימה ויתנהו פוטיפר פריף פרעה שר הטבחים, ואז פתאום פרק שלם, פרק למתחס, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת איכה וירד איש אדולמי ושמו חירה, בסיפור מעשה תמר. וכמו להזכיר לנו שאנחנו באמצע הסיפור, מתחיל הפרק הבא, פרק למתחס, בפסוק שהוא תקציר הפרקים הקודמים. ויוסף הורד מצרימה ויתנהו פוטיפר פריף פרעה שר הטבחים, והתורה ממשיכה. שם זה מאוד בולט. אבל מאין זה נעשה בדיוק בפרשה שלנו? יעקב מגיע, עובר את המקרה עם עשיו, הבריחה הזו מסתיימת, הוא מגיע לשכם, ואנחנו בעצם מחכים שיעקב יסיים את מה שבו התחיל הפרשה ויצא. יגיע ויקיים את הנדר. הרי כל הדרך היא דרך שהוא צריך לחזור למה שהוא הבטיח, שאם יהיה אלוהים עמדי ושמרני ושבתי בשלום אל בית אבי, והאבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים. והוא צריך לחזור לשם ולקיים את זה. אנחנו ממתינים לזה, והוא מגיע כבר לארץ ישראל, ואנחנו ממתינים שהוא ילך לשם, ובאופן מפתיע הוא מגיע במקום לבית אל לקיים את זה לשכם, ואנחנו מחכים שהוא ימשיך. אבל באמצע, בין השהייה בשכם להליכה לבית אל לקיום הנדר, שיבוא בפרק למד ה' בפרשתנו, קיום הנדר והקמת המזבח בבית אל, קום עלי בית אל ושב שם ועשה המזבח לאל הנראה אליך וכו' וכו', באמצע מופיע פרק שלם, סיפור שלם של מעשה בינה, מעשה שכם. כאילו מזווית אחרת, והמיקום שלו די בולט, וגם די בולט שהמספר המקראי בקודש מבקש להדגיש את המיקום באמצע הרצף. זה אולי השאלה המסגרתית שכדאי לתת עליה את הדעת. ואחרי העיסוק בשאלה המסגרתית הראשונה הזו, כדאי גם להיכנס קצת לפסוקים של מעשה שכם, כי את מעשה שכם צריך לראות על הרקע של רצף הדברים הכולל. הפסוקים שיש לפנינו בצד ימין של העמוד מתחילים עוד במסגרת. עם פרק למד ג' ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם ויחד את שני העיר. אנחנו אם כן מגיעים מפדן ארם אחרי 20 שנה אחרי הפגישה עם עשיו, ומחכים למימוש הנדר, למימוש ההבטחה. ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אם נדלג על כל הפסוקים המופיעים פה בדילוג של רוב הפסוקים מפרק ל"ד ונגיע לאחרון שבפסוקים, הוא הראשון שבפרק ל"ה כבר, אחרי סיפור מעשה בינה, ויאמר אלוהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם, ועפש המזבח לאל הנראה אליך בברכך מפני עשיו אחיך. ואנחנו בעצם שואלים, גם בלי להיכנס למעשה שכם, את השאלה הראשונה בכל הפרשות, מדוע הוא לא עושה את זה מיד? ורצים, תורח בפסוק א' בפרק ל"ה, לחבר את המבנה, את המסגרת הספרותית הזאת, ולתת לנו תשובה על השאלה המבנית. קום עלה, לפי שאיחרת בדרך, נאנחת ובא לך זאת מבטך. כאילו ביקש המספר המקראי בקודש, להסיק באמצע ולהסביר לנו את המקור, את המניע, את הגורם למה שהתרחש ביעקב. צרה רודפת צרה, הוא מגיע כבר, הוא מבקש להישב בשלווה, הוא כבר חוזר לארץ ישראל, והנה היא באה מיד הצרה הראשונה הזאת. כל זה למה בא כאילו עונה התורה, לפי שאיחרת בדרך נאנסת. אגב, רק כשרואים את המבנה המסגרתי הזה, אפשר גם לתת את הדעת לשאלה החשובה תמיד. מדוע ראה רש"י לנכון להביא כאן מדרש, שאולי לא נצרח לפשוטו של מקרא, אבל גם אם לפשוטו של הפסוק הזה הוא לא נצרח, הרי שהמדרש הזה מבקש להסביר את החריגה מהרצף, את החריגה מהרצף הסיפורי שלא חרגנו ממנו עד עכשיו, והעיסוק הזה כולו כאילו בא להסביר למה נאנס יעקב. יעקב צריך היה ללכת ולקיים מיד את הנדר. למה יעקב מאחר את הנדר? למה הוא לא קיים אותו מיד? כיצד האונס הזה של דינה מהווה אנסה לגבי הנושא הזה? הדברים האלה אינני יודע אם נספיק להיכנס. אולי לפחות לאחרון שהזכרנו, נספיק קצת. אבל הדברים האלה לפחות נותנים לנו את המבנה שיש לפנינו, ומתוך עיון במעשה עצמו, במעשה שכן, אולי גם נוכל לראות קצת יותר למה באמת מופיע המעשה הזה באמצע הסיפור. מלבד הסיבה הטכנית שהוא התרחש לכם, הרי הוא לא מחובר לרצף הגדול. ניכנס לפה למעשה עצמו. ותמצא דינה בת לאה. אני חוזר לפסוקים על פי הסדר שלהם. פרק למדלת כולו הוא המעשה, ואנחנו מביאים פה רק חלק קטן. ותצא דינה בת ליעה, שילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. היה פסוק מאוד מסורבן. כל מי שהיה בפרשה הקודמת יודע יפה מאוד מי היא דינה. אף פעם לא כתוב בפסוקים ויצא שמעון בן ליעה אשר ילדה ליעקב. וכאילו הפסוק אגב צריך להזכיר לנו מה לאה עושה בסיפור, וגם את הקשר בין לאה ליעקב כאילו מישהו שכח. פסוק מאוד מסורבל. התואר הזה בכלל מיותר. מי היא דינה? כל אחד יודע. וילך ראובן דיני קציר חיתי. אף אחד לא אומר לנו שהלך ראובן בן יעקב אשר נולד מלאה. מה כל הפתיחה המשונה? מגיע לך. ותצא דינה בת ליעה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הר. ויהי אותה חן בן חמור החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויענו. אחר כך כתוב שהוא אוהב את הנערה, נביצות ויקה בה, והם מבקשים את הנערה. הם מבקשים את הנערה, חייבים לזכור את קצת הפסוקים. לא מדובר פה בדיוק בבקשה אלגנטית, מדובר פה בעינוי, תמורת נאמנים לזכותו של מקרא, ומיד בהמשך הפסוקים נראה שמדובר פה בחטיפה ממש. כבר מכאן אפשר לחוש את זה, אבל מדובר בחטיפה שרק כאשר שמעון ולוי עושים את המעשה, הם במבצע צבאי של תרמית קשה מאוד. עוד מעט ננסה לגעת בקטע המוסרי במעשם של שמעון ולוי. אבל רק אחרי המבצע הצבאי ששמעון ולוי מנהלים בכם, הם משחררים את דינה ממקום חטיפתה. נגיע לזה עוד מעט. ויש כאן לא רק בקשה להתחברות בין חן בן חמור לבין דינה, אלא יש כאן עינוי, ובהמשך נראה הרבה יותר. ובני יעקב באו מן השדה, ולדתי פה על כמה פסוקים, ביניהם על התגובה של יעקב עצמו. יעקב שומע, והחריף יעקב עד בועם, בניו נמצאים בשדה והוא שותק. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא ייעשה. פסוק אגב מאוד משמעותי, בפעם ראשונה שמדברים על עם ישראל כמושג, נבלה עשה בישראל. הביטוי נמצא כאן. העם הזה עוד לא כל כך מוכר כעם. רק אחרי סיפור שכם, בדרך משכם לבית אל, כתוב שיעקב עולה לבית אל הוא וכל העם אשר עמו. שמעון בן לוי, כבר פה מדברים על נבלה בישראל, לא עם דינה, אלא עם התואר בת יעקב. כדי לזכור את התואר הראשון שלה, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב. כאן עניין לא פרטי. הם רואים את הסיפור כסיפור לא פרטי, אלא לאומי, בעל משמעות אחרת לגמרי. נבלה עשה בישראל. ודבר חמור איתם לימור. חמור הוא נשיא הארץ, ובפסוק שתיאר את שכם, גם שכם הופיע עם כל הייחוד. שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ. ודבר חמור איתם לימור שכם בני חזקה נפשו בביתכם. תמונה אותה לא לאיתה. וגם חמור נשיא הארץ משנה או מסיק מיד את הדיון מדיון פרטי לדיון בעל רקע כללי, גלובלי, גדול מאוד. והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו ובנותינו תיקחו לכם. ולא רק נישואים משותפים יהיו, ואיתנו תישבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו ושבחרוה והאחזו בה. מסחר פתוח, קשרים פתוחים לחלוטין, וגם קשרים אנושיים פתוחים. בנותיכם תיתנו לנו ובנותינו תיקחו לכם. ההצעה נשמעת, ואז באה המרמה של בני יעקב. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא את דינה אחותם. הפסוק מסורבל קצת, אולי משמעותו כפי שהפסטנים אומרים, הם דיברו במרמה מפני שהוא תימא את דינה. המספר המקראי בקודש עצמו קורא למעשה שלהם מרמה. כלומר, הוא לא מבקש להגן על המעשה, הוא קורא לו מרמה. כמו יצחק אבינו שקורא למעשה של יעקב מרמה. בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך, אותה לשון. מה יאמרו עליהם? לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחותינו לאיש אשר לא עולה כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו להימול לכם כל זכר. וכאן דילגתי על כל הפסוקים שבהם הם הולכים ומשכנעים את אנשי איראן, ואנשי איראן מקבלים את זה, הם משכנעים אותם בהסכם הגדול הזה שבנותינו ניתן להם ובנותיהם ניתנו לנו, שבו ושכרוע. ואז באה המרמה, ויהי ביום השלישי, מיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. את חמור ואת חן בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את סינה מידי חן וייצרו. זאת אומרת שהיא סגורה שם כל הזמן. כל המסע ומתן הזה הוא כאשר בינה נמצאת שם, ועכשיו הם לוקחים אותה משם. בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר תימאו אחותם. בואו, אני הייתי רוצה שנסתכל שנייה אחת בהבדל בין פסוק כ"ז שקראנו כרגע לפסוק י"ג שקראנו מקודם. שם כתוב שהמרמה נעשה מפני שתימא את דינה אחותם, והמדובר הוא על שכם עצמו בלשון יחיד. עכשיו כתוב שהם בזזו את כל העיר. ואם אתה שואל מה השמים אנשי שכם כולם, הרי שהפסוק עונה מיני ובי, כי לא השכם תימא אלא העיר תימאו את דינה אחותם. ואתה שמח, הרי המעשה היה רק עם שכם, רק שכם עשה, למה כל העיר צריכה לסבול? אבל מרגישים שהפסוק מבקש לענות על זה. אבל כיצד? הרי לא כל אנשי שכם עשו את זה. וכאן מגיעה שאלת השאלה. יעקב כועס על שמעון ולוי. שמעון ולוי עונים ליעקב מה שעונים. האם המספר המצראי בקודש נוקט עמדה בוויכוח בין שניהם? יאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי, והביאי ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מפי מספר, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. הזמן קצר, אבל זה פסוק שהוא מאורגן מילה מילה. יש כאן טענה ריאליסטית, ביטחונית, מדינית, דמוגרפית. אני מתי מספר, נאספו עליי, נשמדתי. מה עונים שמעון ולוי? ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו? שלוש הנקודות המובאות כאן הן טעות. ההמשך הוא פסוק א' שבא אחר כך. ונראה כמעט, חלילה חלילה הייתי אומר, דו שיח של חרשים. הרי זה טוען בחיטים ואלה מודים בשעורים. על מה הם מדברים? הם טוענים טענה מוסרית חריפה מאוד, הכזונה יעשה את אחותינו. הם תובעים את עלבונה של דינה. ויעקב לא תובע את עלבונה. הרי הוא לא דיבר על זה. הוא אפילו כמעט ולא דיבר איתם על העניין המוסרי להוציא את ההתחלה של אחרתם אותי להביכם. הוא דיבר על בעיות פרקטיות, מדיניות, ביטחוניות. על סכנת נפשות הוא דיבר. על ונצמדתי אני וביתי. מה הם עונים על זה? איזו מין תשובה, גם איזה מין נימוס לאבא? הכזונה יעשה את אחותינו. ואם על פי הסדר המקראי, הפרשה מסתיימת בטענה של שמעון ולוי, לא בטענה של יעקב. אז אם הטענה הצודקת היא זו שנאמרת בסוף, זו דווקא הטענה של שמעון ולוי. ובעצם על מה כועס יעקב? על ההריגה את חן ואת חמור אביו, או על המעשה שנעשה עם כל העיר הגדולה? ומה באמת העיגון המוסרי להרוג את כל שכם? ראינו פסוק ששינה ואמר אשר תימאו, אבל איפה הם תימאו? מה ההתייחסות של יעקב לשמעון ולוי? מהפסוק הזה כמעט ברור, וכל מי שעוד לא לגמרי ברור לו, נזכר מאליו בפסוקים שבהם פונה יעקב אל שמעון ולוי בפרשת ויחי בברכות, מובאים מתחת לפסוקים האלו, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תאחד כבודי, כי בפעם הרגו איך, וברצונם יקרוסו, ארור אפם כי אב, ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ואפיתם בישראל. עוד נחזור לדברים האלו לשמעון ולוי. אבל מעשי שמעון ולוי זה לא מקובל על יעקב. הוא אגב גם כשהוא מחלק את הירושה לבנים, אתכם הוא לא ייתן לשמעון ולוי. הוא יעשה בדיוק את ההפך. הוא ייתן אתכם לצד השני של הבית, ליוסף. והוא יאמר לו אפילו משפט כל כך משונה, ואני אם נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובכסבי. כל כך משונה. שכם אתה לקחת בחרבך ובכסבך, הרי אתה כועס על החרב ועל הכסף. והחרב והכסף היו מעשה ידי שמעון ולוי. ולמי נותנים אתכם? למי שאותו שמעון מנסה לעשות את כל מה שהוא עושה, ואותו יאסור יוסף לעיני כל האחים, לשמעון ולוי, ואתכם נותנים ליוסף, לצד השני. ומי יזכה בשדה הזאת שיעקב קונה במאה קפיצה? לא שמעון ולוי, יוסף. אבל על החרב והכסף אתה כן מדבר. אולי עוד נגיע גם לזה. הפרשה קשה מאוד. אולי נגדיר את השאלות הקשות ביותר בפרשה. הן א', מה רואים שמעון ולוי לעשות את המעשה? ב', מה פיו הוויכוח בין יעקב לשמעון ולוי? ויש שטחי מאוד לומר שיעקב מדבר על איזושהי רמה מוסרית א', ושמעון ולוי זיזים או כל מיני דברים אחרים שכל מיני אנשים למיניהם כותבים על העניין. רחוק מאוד, שטחי מאוד מהעניין. ואולי השאלה היותר קשה, מה נוקט כאן המקרא? איזו עמדה? ועל בסיס השאלות האלה אולי גם נוכל לענות לשאלות הקודמות שהצבנו תוך קריאת הפסוקים. הרמב"ן מציב את השאלה הזאת בצורה קצרה, פשוטה, מכיוון אחד. ורבים ישאלו, תחת הפסוקים שכרגע קראנו מצד ימין, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לפתוח דם נקי. אני כבר מקדים, הרמב"ן יתקוף את שמעון ולוי קשה מאוד. וכבר ראינו יותר מפעם שהרמב"ן לא חוסך בשבט ביקורתו גם כשהוא בא לדון על אבות האומה ואימהות האומה. חטא חטא אברהם אבינו, חטא חטא אמנו, הרבה איתן. וכמה מעניינת ההערה החינוכית שהרמב"ן מאיר, ואני מאיר אותה רק בסוגריים קטנטנות לפני שנכנסים הלאה. הוא הולך לבקר את שמעון ולוי, הוא מודע לחולשות שלנו. עכשיו אנחנו יכולים לדבר על שמעון ולוי מול יעקב, ואגב דחיית המעשה אולי גם לשכוח במי אנחנו עוסקים. הוא מוסיף מילה אחת, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה. זאת קביעת עובדה חינוכית. מותר לבקר, צריך לבקר. צריך לבחון את הדברים עד הסוף. ביראה, בענווה, גם בקצת קדושה לומד. ואיך יעשו בני יעקב הצדיקים המעשה. זאת הערה ראשונה, אני חושב שהיא צדדית, אבל היא חשובה מאוד. לפני שהולכים לבדוק את שמעון ולוי, יש איזשהו צורך חינוכי מסוים שצריכים להתרגל אליו. ודווקא אבי התוכחות בין הפרשנים בבראשית, אולי בכלל, הרמב"ן, יהיה זה שיקבע את הקביעה הזו בהתחלה. הרמב"ן יענה מה שיענה, הוא יבקר קשה מאוד את מעשה שמעון ולוי. הוא כמובן יחלק בין המבצע הצבאי שהם עשו לגבי שכם וחמור, שאותם ודאי היה צריך להרוג כדי להוציא את דינה. הרי דינה, כך על פי הפסת המקראים, נמצאת שם בבית. הם הרי מוציאים אותה אחרי המבצע. אבל הוא לא יסכים עם כל הרמייה, עם כל התרמית, עם כל הסיפור, עם כל אנשי שכם. לפני שהוא ידבר, הוא יזכיר את הרמב"ם. וזאת לשון הרמב"ם מבפנים. הרמב"ן עצמו מצטט, אבל אני הבאתי את הרמב"ם מבפנים. הרמב"ם לא כותב פירוש על התורה. הרמב"ם עוסק בשאלה על אנשי שכם בדיון, אגב, פסיקת הלכה. ובפסיקת הלכה עוסק הרמב"ם במושג שבע מצוות בני נוח. אנשי שכם הם בני נוח, ובני נוח מחויבים במצוות, שבע מצוות. בין הדברים כותב הרמב״ם את הדבר הבא, ואגבו הוא מבקש לסיפור הזה. וכיצד מסובים הם על הדינים? המצווה השביעית בשבע המצוות, עבר מן החי, מרקת השם, גזל, לא ניכנס עכשיו. כי המצווה שנקראת דינים. מה פירושה של המצווה? חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש המצוות האלו שנמנו אצל הרמב"ם מקודם. ישנם שש מצוות: איבר מן החי, גזל, רציחה. ומי שעבר על המצוות האלו צריך לדון אותו. באיזה דינים? בדיניהם. לא בדיני ישראל על פי השולחן ערוך, אבל דין של שבע מצוות בני נוח הוא שידונו, שיהיה דין ודיין. ולהזהיר את העם, גם זה תפקידם של הדיינים. ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יהרג בסייף. אז מי מחויב, זו חריגה לגמרי מהנושא, אבל מיד נראה כמה היא קשורה. מי מחויב במצוות הדיינים, שנקראת מצוות דינים? לא הדיין, אלא הציבור כולו. שכם כולם, הגוי כולו. מחויבים לדאוג לזה שיהיו דיינים שדנים את מי שעוברים את האיסור. ומפני זה, וזה מאוד מסונה שהרמב״ם עובר עכשיו לסיפור המקראי, כי הרמב״ם הוא לא פרשן על התורה, הוא יכל לעצור כאן. אם זאת הבנתו במצוות דינים, שיש על זה מחלוקת בין הראשונים, אם זו באמת ההבנה, יכל הרמב״ם לעצור כאן. והרמב״ם מעדיף להמשיך ולעלות על מוקש ולהסביר את מה שהוא רוצה להסביר כאן, איך הוא מבין את העניין. ומפני זה התחייבו כל בעלי שכם הריגה. כל בעלי שכם. שהרי שכם גזל את מי? את דינה. והם ראו וידעו, מי אמר לו? הפסוק שאומר את העיר אשר תמנעו אחותם. הנה איך במסורה ברמב״ם פירוש של פרק. כתוב במקום אחד ששכם תימא, ובפסוק אחרי זה כתוב שהעיר תימאו. אז איך הרמב״ם מבין? שכם תימא. וכולם ראו וידעו ולא דנו הוא, ובנוח מהרד בעד אחד ובדיין אחד ולא התראה. היו צריכים לדון אותו, גם אם אין שם את כל ההתראות ואת כל הפרטים הדיניים. ועל פי קרובים וכו' וכו', לא ניכנס לכל הפרטים עכשיו. אם כן, מה החטא של בעלי שכם? החטא של בעלי שכם כולם הוא שהם ראו וידעו ולא דנו. אגב, הספורנו למשל, ואני רואה אותו במהירות רבה שמופיע אחרי הרמב״ם מצד שמאל, כך מסביר את הפסוק העיר אשר שימעו. כאילולי היה כבר דבר כזה בלתי נמאס אצלם, לא היה שכם עוסקם. אמנם היה זה מורגל אצלם שיקחו הספרים בנות העם בלתי רשות לנשים או פילגשים על דרך ויקחו להם נשים מכל אשר בחר, וזו העיר אשר תמאוח אותה. וכך מסביר הרמב״ם את הפרק. זה אגב דבר מאוד מעניין, איך הרמב״ם בהלכה נזקק לפרשנות על התורה. הרמב״ם אם כן מבין שבעצם שמעון ולוי צודקים, כי שמעון ולוי דנים את בעלי שכם שעברו על מצוות דינים של שבע מצוות בני נוח, ולכן היה צריך להרוג אותם. וזה המון שאלות. אחת מהן היא, זה יפה מאוד, אבל מי אמר להם שהם צריכים להתנדב לקיים את המצווה הזאת כל כך מהר? גם אם הם עברו על המצווה הזאת, איפה כתוב שהם הראשונים שצריכים לקיים את זה? בכלל מי אמר שהם אלו שצריכים? הרמב"ן הוא שואל השאלה הזאת. ומקוצר הזמן לא ניכנס לשאלות הרמב"ן באריכות, אלא בקריאה בלבד, ונגיע למה שהוא מציע. הרמב"ן מצטט את הרמב"ם, ואז מגיע בראש העמוד משמאל למסקנה הבאה: ואין דברים הללו נכונים בעיניי. של הרמב"ן זה קצר וחלק, לא נכון וזהו. ואין דברים הללו נכונים בעיניי. כי אם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיטתם. מה פירוש אומר הרמב"ן? ממתי מותר לדיינים קטנים ליד הדיין הגדול לדון במקומו? אם מצווה על היהודי החשוב לעשות את זה, דבר שעוד לא הוכחת לי, אומר הרמב"ן לרמב"ם, אז יעקב יעשה. ואם פחד מהם, למה כעס על בניו וערר הפעם אחר כמה זמנים ואנס אותם וחלקם והפיצם? אם למה הסיבה שיעקב לא עשה את זה אלא שמעון ולוי, כי הם צעירים וחתומים וליעקב אין כבר כוח, אז בפרשת ויחי ישבח אותם, יגיד להם קיימתם מצווה, ועליהם זכו ועשו מצווה ובטחו באלוקים ביצילם. אבל לכל זאת הוא עורר הפעם, והוא ממשיך בהרבה מאוד שאלות. הוא חולק אגב על הרמב״ם בעצם הבנת המצווה הזו בשבע מצוות בני נוח, ואז הוא מגיע לטענה הבאה הכי קשה. ובכלל, מה יבקש בהם הרמב״ם? חיוב. אני לא מבין מה הרמב״ם עשה. הרמב״ם ביקש לדעת למה היו בעלי שכם חייבים הריגה. הוא רצה לבדוק האם הם עשו משהו לא טוב בחיים, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממים לא עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ועושים תועבות השם היו? את זה הוא מצא עכשיו, ומשאר הדברים הם היו צדיקים. והכתוב ציווה עליהם בכמה מקומות, על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן עד צואה זונה. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים וכולי ובגילויי עריות, כי אל כל התועבות האלה עשו. אז ממתי ראינו שכשהגויים או עבדי עבודה זרה עשו תועבות בעריות או בעבודה זרה, אז מותר ללכת להרוג? או מצווה לפי הרמב״ם? איזה מין הבנה זאת? אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין. זו טענת הרמב״ם. וכמובן, לא נכנסנו אפילו לא מלמעלה לוויכוח בין הרמב״ם לרמב״ם. עכשיו לעיקר. נו, אז מה היה בשכם? אבל עניין שכם כבני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים, ודמם חשוב להם כמיים, רצו להינקם מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם ושרים אל משמעתו. ואין הברית אשר נימולו נחשב בעיניהם למאומה, כי היה להחליף לאדוניהם. זה היה סתם. ויעקב אמר להם בכאן, כי הביאוהו בסכנה, שנאמר אחרתם אותי לאביתי. ושם בויחי ערר אפם, כי עשו חמאס לאנשי העיר. שאמרו להם במעמדו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. והם היו בוחרים בשם, ובעטו בדיבורם. ואולי יסובו אל השם, והרגו אותם חינם, כי לא הראו להם כלל. וזהו שאמר שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותו. התקפה קשה מאוד. שמעון ולוי עשו דבר לא נכון. שמעון ולוי, כיוון שהיו אנשי איתכם רשעים, דבר שהרמב״ם לא מבקש לחלוק בו על הרמב״ם, ויכול להיות שאשר תימאו אחותם פירושו באמת שהם ידעו וראו, זה לא מתרץ את מעשה שמעון ולוי. נו, ולפי הרמב״ם, הרמב״ם חושב שזה כן מתרץ, כי הרי הרמב״ם טוען שהם היו צריכים לעשות את זה. אפשר היה להסתפק בזה ולראות כאן שתי גישות יפות מאוד מבחינה פרשנית בפרק. אבל נדמה לי שזה יהיה מאוד לא עמוק. נדמה לי שכל הסיפור מתחיל רק כאן. הדיון שדנו על שני הפסוקים החותמים הוא בעצם לעניות דעתי הדיון שיוכל לשפוך אור על כל הפרק ועל הבנת המניעים של שמעון ולוי בניגוד לזה של יעקב. אולי נקרא לפניכם את פירושו הקצר כאן של המהר"ל מפראג על התורה בספרו גור אריה. הוא מביא את השאלות. הוא אומר כך, והנראה דלא קשיא ידי, שום דבר לא קשה, דלא דמי שני אומות כגון בני ישראל וכנעניים, שהם שני אומות, כי בכתיב והיינו לעם אחד. על מה היה הצעה שלהם? והיינו לעם אחד. זאת אומרת, מה אנחנו עכשיו? שני עמים. ומתחילה לא נחשבו לעם אחד. ולפיכך, הותר להם ללחום כדין אומה, שבא ללחום על אומה אחרת שהתירה התורה. ואני, במקום להמשיך, אלך מהכיוון הזה ואנסה לפתח את הוויכוח. לא מדובר פה על דינה סתם, אלא על דינה בת ליאה, אשר ילדה ליעקב. ולא מדובר פה על סתם אדם שלקח אותה, עינה אותה, חטף, ושכה ודינה, אלא מדובר על שכם בן חמור החיבי, נשיא האב. בעברית אחרת, בא נשיא המדינה היהודית שהולכת לקום עכשיו בארץ ישראל. נחטפת על ידי בן נשיא הארץ בידיעתו ובחיפויו המלא בביתו. ועכשיו פותחים מסע ומתן מדיני. עכשיו מתחיל ויכוח פשוט. אם מדובר בסכסוך שכנים פרטי, כפי שבדרך כלל אנחנו קוראים את הפרשה, כי אז הסכסוך הוא בין שתי משפחות, משפחת חמור ובנו, ומשפחת יעקב ובניו. את זה צריך לפתור בין שתי משפחות. אם הסכסוך הוא בין שני עמים, הרי שהפעולה הזאת, שבאופן פרטי יכולה להיחשב לסכסוך פרטי, מהווה אוטומטי עילה לפתיחה של סכסוך אולי בין שתי מדינות. המלחמות הגדולות ביותר בין מדינות נפתחו בעקבות עילה שברמה הפרטית אפשר להסביר אותה בצורות מסוימות, אבל ברמה מדינית לאומית אתה חייב להתייחס אליה כאומה מול אומה. על החלוקה הזו אין לפי דעת המהר"ל שום ויכוח. אילו הסיפור הוא סיפור פרטי בין שני ענפים חשובים כאלו או אחרים, יהיה האחד טהור והשני פסול, וזה פותרים באופן פרטי. הוויכוח בין יעקב לשמעון ולוי, ועוד רגע הוכיח את זה, הוא הוויכוח הבא. בגמרא בסוגיות כאילו אנחנו שואלים, במה יקמיס לזה? מהו צורך הוויכוח? והנה הטוב. אם דבר כזה היה מתרחש, שעם ישראל הוא כבר עם, נניח אחרי מתן תורה ואחרי יציאת מצרים, ויש חטיפה, היא לא צריכה להיות של בן הנשיא, כדי שמדינה תגיד כמדינה, כאומה, ואם חס וחלילה אין ברירה, כמלחמה. פה עכשיו מתפתחת שאלה פרשנית מרתקת. מי אנחנו, בני יעקב? אברהם, יצחק ויעקב, ודיברנו עליו בשבוע שעבר של המקיבה. אברהם, יצחק ויעקב, עד שנוצר העם הזה, הם יחידים. בני יעקב, שיצאו למצרים, יחזרו, בהמשך הם יהיו עם. בשלב התפר הזה, מה אנחנו? אנחנו יחידים, ולכן צריכים לדון בנושא כיחידים, או אנחנו אומה? אם אנחנו אומה, אז זה לא סיפור פרטי. זאת עילה לפתיחה במלחמה, ולא סתם מלחמה. עינוי, חטיפה, שהעילות שמבקשים הוא לא שחרור של אחד או שניים או שלושה, אלא פנייה להפיכה לעם אחד, לסחר משותף, להתבוללות משותפת. של בנותיכם תיתנו לנו, בנותינו תיקחו לכם. והיינו לעם אחד. שמעון ולוי שומעים שהם עם. יעקב טוען, לא כי אנחנו עדיין בתורת יחידים. והנה הפסוק. אך הרתם אותי להביסני ביושב הארץ, ואני מתי מספר. ויאמרו, הכזונה יעשה את אחותינו, ולא הבנו את התשובה, ונדמה לי שאין דבר גדול יותר מתרגומו של יונתן בן עוזי אל התשובה. עניין שמעון ולוי, יונתן בן עוזיאל חס את התחושה שאנחנו חושים על מה הם מדברים. אין שום קשר בין הטענות. ולראון בישראל, שמעון ולוי פונים לאבא יעקב ואומרים לו, אבא, את הסיפור הזה ילמדו יהודים בפרשת וישלח כל שנה. שנה שנה. והם יושבו וידברו מה יהיה פה עכשיו. ולסיפור הזה יכולים להיות שני תסריטים. אחד שהוא לא נראה שיהיה. שיאמרו כך, ארלעים שאיבו לבטולת, ארלים צמאו בתולה, ופרחי צלמים צמיפו לברוצל את יעקב. ועובדי אלימים תמפו את בת יעקב. אליהם, הנתון הנתון, בינה כבר שם, הוא כבר אינה אותה. הסיפור הזה ייכתב, השאלה היא מה ייכתב בסופו. זה יהיה סוף הסיפור, ולמטה יהיה כתוב, ואנחנו שתקנו, או שסוף הסיפור יהיה הסוף הבא. אליהם אלא כדי יאה וערמית ארץ ישראל, אליהם כדי יאה למהבל מתאמר, אלא כך צריך שיהיה נאמר. ארלעים התקפינו בדין בסולטה, ופלחי צלמים בדין ברצי ביעקב. מה ילמדו עוד 3,000 שנה ילדים בחדר? שבין תימאו את בת יעקב הראשונה שיצאה להיות בבנות הארץ ושתקנו, או שמי שעשה את זה בפעם הראשונה הבין עד הסוף מה פירוש לטמא את בת ישראל. עכשיו אפשר להבין אגב את לשונם, כי מבלה עשה בישראל, זה שייך להיסטוריה, זה שייך לעם, זה לא סיפור שלך ושלנו. זה יצא מהשטח שלנו. זו שאלה עם אחריות נצחית. אנחנו לא הולכים לערב את אנשי ישראל, כי אנחנו אוהבים לעשות את זה. כאן יש שאלה של אומה או יחידים. ואם אנחנו אומה, אנחנו מתחילים לתת תשובות לנכדים ולנכדים של הנכדים עד סוף כל הדורות. מה ייאמר בכנסי קום ובמדרשי הון בישראל? כשיהודים יפגשו וידברו, מה הם יגידו שהיה? ולא יהוד אל שכם בר חמור מלגלג במילי אלמה, ולא יהיה שכם בן חמור מלגלג בדבריו עלינו. וכאית המסיה נפת הדברה דלית לתבוע, וכאישה טועה שאין לה תובע, יעשה לעבד יד אחתם, יעשה את אחותינו. אם לא אביד נא יד פתגמה הבאים, אם לא נעשה כדבר הזה, זה הביצוע אחד. טכנית אתה צודק, דמוגרפית אתה צודק, מדינית אתה צודק, ולפעמים את כל השאלות האלה אנחנו שמים בצד, ושואלים את השאלה ההיסטורית, חינוכית, ערכית. תקשיב לוויכוח שמתרחש בכם. שמע אותם, והיינו לעם אחד, שבירות חרוע, בנותיכם תיתנו לנו ובנותינו תיקחו לכם. זה לא יגמר מדינה, ובקושי מתחיל לך. כאן נשאלת השאלה הפשוטה, וויכוח משפחות נכבדות שסוגרים על כוס קפה, או זאת מלחמת עמים?
עם כל חוסר החסד במלחמת עמים. זה הוויכוח. אילו היה הוויכוח אחרי תקופת הספר הזאת, אילו היה הוויכוח שאנחנו אומה לכל דבר, אין שום ויכוח. לא היה שום ויכוח, שום מקום בציבוריות שצריך לפתוח במלחמה חסה מאוד במדינת ישראל כשהתמקשו בסגריר ישראל בלונדון. פשוט. זה לא סיפור פרטי, זה סיפור של מדינה ועם. ויותר. לקחו את בת יעקב, חטפו אותה, מאמים אותה, היא חטופה. אם זה עם אין שאלה. אם זה יחידים, לא זאת הדרך. ועכשיו נפתח את הוויכוח. אני רוצה לטעון שבוויכוח הזה יעקב והבנים מתפתחים הרבה מאוד זמן. יעקב טוען גם מהבחינה ההלכתית. השאלה הזאת אם אנחנו יחידים או עם היא שאלה מאוד חשובה. יש למשל דיון הלכתי מרתק. האם בני יעקב לפני מתן תורה, לפני שנאמר להם, היום הזה נהיית לעם, הם בני נוח, מבחינת ההגדרות, מה הם מחויבים? הרי תורה עוד לא ניתנה. אז הם מחויבים בשבע מצוות בני נוח, משפטית פירושו, הם יהודים שמחויבים כבני נוח כמו כולם, או הם בני ישראל ומחויבים בכל התורה כולה. ואני טוען, הדברים מובאים הרבה לפני, שיש שני צדדים בבית הזה. יעקב ויוסף, שטוענים שהם עדיין בני נוח. והאחים, שטוענים שהם עם לכל דבר. יעקב אומר, אני מתי מספר, והאחים אומרים, מבלה עשה בישראל, ולא מעניין אותנו בכלל המספר. אנחנו מדינה והם מדינה, ולמספר אין שום עצמאות. ממתי מדינה מחליטה על עצמה לפי מספר? איך יקרה כשיעקב ישכנע את הבנים לרדת למצרים, כי יש סבר? הוא אומר להם, יש סבר במצרים, תכו, נדעו, למה תתראו? הפרשנים לא מבינים את המילה הזו, למה תתראו? נשים מיד נסביר על פי חז"ל את הפשט הכי פשוט. האחים לא הסכימו לרדת. אמרו, מה פירוש? מה, אנחנו סבא אברהם? שכשיש רעב הוא יורד, הוא היה אדם פרטי. אנחנו עם. עם לא יורד למצרים. הוא אומר להם, למה תתראו? למה תראו עצמכם שבעים ואומרים שאתם עם? אתם לא. אתם יחידים. אחד מגדולי ההלכה, המשנה למלך, על הרמב״ם, אם ניתר בזמן הקצר ודבר למדני נפלא, מבטא את הוויכוח הזה, בוויכוח הגדול שיש בין יעקב לבנים, סביב הוויכוח בין יוסף ואחד. פרשה הבאה בויוסף מופיע זה רגע אחד למדני, אבל נפלא מבחינת הלמדני שבזה. המלחמה הגדולה בין יוסף לאחים מתחילה מפני שיוסף מביא את דיבת האחים רעה אל אביהם. אלה הפסוקים, בפרק למזל, מיד אחרי יונתן. אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בתור, ואולי את בני בלהה ואת בני זלפה מסוימים, ויבוא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. זה הפסוק. פרשתי שפרשנו כבר מקודם לראות שכשהוא מביא מדרש יש לזה כנראה סיבה, מביא שם דבר מוזר. אבי בתם רעה, כל רעה שהיה רואה ברחב מלאה היה מגיד לאבי. כאן היה צריך רצי לעצור, כי זה הפסק. מה מעניין אותנו? מה בדיוק הוא הביא דיברה? ואז זה רצי למדרש. כשהיו אוכלים איזה מן החי. ומזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים. וכולי וכולי וכולי. לא נגע בכולם, נגע רק בריצות. היו אוכלים עבר מן החי. מאוד מסוים. קודם כל המדרש מוזר. מי אמר למדרש שבני יעקב אכלו עבר מן החי? מאיפה יודעים? וכשהם אכלו עבר מן החי, אז למה יוסף מביא את זה בתור דיבה רעה? ואם אסור, אז יעלה על דעתנו שיהודה ושמעון ולוי וישראל וזבולון אוכלים עבר מן החי? אני לא מגיע בדברים האחרונים, רק יוסף, לא? שאלה מאוד קטעה, היא למדנית מאוד, התשובה עליה עוד יותר, אבל מעניין עד כמה בלמדנות יש את היסוד העקרוני שעליו דיברנו כל הסיור. המשנה למלך, רבי יהודה רוזנית, כתב ספר שלם על השאלה האם האבות נידונו כבני נוח או כבני יוסף. ושם הוא מסביר את הדבר הזה בצורה הבאה, וזה דבר מרתק. ואני עושה קצת בעבר מן החי ולבישר הדוגמאות, כל אחת מהן מחייבת להיות. עבר מן החי אסור גם לבני נוח. וגם לבני ישראל. ואם לא מבין המשנה למלך, מה פירוש האחים אוכלים עבר מן החי, שאסור גם לבני נוח. ויוסף, הוא מביא את דיבה רעה, אז איך יעקב שותק? וסטריאנטרלי של המחזיר המקרא הזו בטעם רעה, זה מקרא הוכיח תוכיח, יוסף חייב לבוא אל אבא, אם חס וחלילה הם עושים דבר כזה. אני אומר לך, לחפש את המקום, את ההחליטים, את האפשרות הלמדנית להבין מה קורה פה. הוא מציע את ההצעה הגאונית הבאה. בן ישראל ובני נוח כולם עצורים באיבר מן החי. אלא שבני ישראל מסורים בעוד דבר אחד, שבני נוח לא חייבים בו. שבני ישראל רוצים לאכול, בעימם חייבים קודם כל לזכות אותו. בזכותה לא התחייבו בני נוח בשום מקום. אנחנו רואים איבר מן החי, לקחת איבר מן הבהמה בעודה חיה. ואיבר מן החי. זה אסור לכולם. וישראל התחייבו גם שלפני שאוכלים חייבים לשחות. איזה נמצאת המפקות ההלכתית, המפקה מינה, מבינה. בהמה שמתה, מתנבלה, היא לא אסורה לבני נוח, אבל היא אסורה לבני ישראל לפני שהיא לא נשחתה. יש מקום אחד שבו ילד בן נוח אסור משהו שלבן ישראל יהיה מותר. בשיחה על אי הצמחונות בנושא לרגע, כי זה דיני שחיטה. מה דינה של בהמה שנשחטה, אבל היא עדיין מפרקסת ועוד לא מתה? שאלה חשובה פה. יכול להיות קצת ארוכת. נשחטה, אבל לא מתה. לבן ישראל יהיה מותר לאכול. כי האינדיקציה להיתר אכילה היא השחיטה. לבן נוח יהיה אסור לאכול. כי האינדיקציה היא רגע המוות. היא לא מתה. בני יעקב צריכו להוכיח שאין המשנה למלך, שהם לא בני נוח. והביאו את השופטים הכי טובים בעולם כדי להוכיח שברגע שאפשר להוכיח שהם בני ישראל ולא בני נוח, הם יעקב. הם יוכלו חוצה בפרקוסה כדי להראות לכולם, אנחנו כבר עם. אנחנו כל בני נוח. יוסף יודע שזה מרגיז את אבא. כי אבא הרי הולך בטקטיקה של בעלים אצל מצטר. והוא בא אל אבא ואומר, הנה הם אוכלים עבר מן החי. עושים מה שלפי דעתם הוא המצווה הגדולה ביותר. הוא עושה מה שלפי דעתו הוא המצווה הגדולה ביותר. ובלמדנות הזאת יש את כל הוויכוח המהותי. מה אנחנו עכשיו? אם אנחנו בני ישראל, אנחנו אומה. אם אנחנו אומה, אין כאן סיפור בין שכם הפרטי לדינה הפרטית. אלא זו דינה בקליעה אשר ילדה ליעקב. וזה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ. וזאת מבלה שנעשתה בישראל. ושאלה אחת שמטרידה אותנו. מה יאמר עוד 3,000 שנה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כמלמד פרשת ויקרא? אם אנחנו נותן משטר, יש מקום לדיונים דמוגרפיים. ואז יעקב קודק. אין כאן דו-שיח של חסיד. יש כאן דו-שיח אידיאולוגי גדול מאוד על נקודת הספר הזה של האבא. תקופת המתאיבה כבר שם. תקופת העם עוד לא התחילה. מה הדין עכשיו? למה לנקת המספר המקראי בקודש קביעת עמדה? אולי כדי ללמד אותנו את שני הדברים. אין ליעקב מה לענות לשמעון ולדין. כי הם צודקים. הרי גם לשיטתו הם טועים אז. אבל הם צודקים כאומה. לכן הוא גומר את הפרק עם המעשה והדיבור של שמעון בלוי. ועקב מביא את דבריו. שמעון בלוי עונים. הברכה או הכללה שהוא מקלל אותם בהמשך היא את אותה הקנאות הגדולה. את אותה הקנאה העצומה שהתגלתה בהם, שידעו איך למזות אותה. איך אומר העמק דבר ובו נעמוד לגמרי, אכלתם ביעקב ועשיתם בישראל. רק נקרא וכל אחד יעשה עם זה את מה שהוא מבין. אכלתם ביעקב. חייב להבין כאן כללה נוראית, אגמור אותה. נקרא לזכור. זה סבט לוי שיהיה הכהנים הגדולים והכהנים והלוויים תומך עבורך לאיש חסידך. נכון, שמעון אפילו לא יקבל ברכה אצל משה, אבל ממנו יהיו מלמדי תינוקות של בית רבן בכל ישראל. אכלתם ביעקב, מצרך לצרכים, מעט אנשים כאלה. כמובן, אבל רובם במקום אחד, קשה. על כן, אך על כן ביעקב, יהיו מעט מעט במקום אחד.